נדבר עכשיו על התגובה של סין להסכמים ההיסטוריים בין ישראל למדינות המפרץ הערביות. התגובה הזאת, איך לומר, הייתה צוננת, ואנחנו מנסים להבין מה הרקע ואיך זה קשור לעימות בין סין לארצות הברית, וגם, כפי שנציין בסוף הדיון, ליחסים בין סין ליריבה העיקרית של ישראל באזור איראן. שלום לדוקטור אייל פרופר, ראש תוכנית המחקר על סין במכון.
שלום, שלום.
אתה כתבת מאמר בנושא שבו פתחתי, התגובה הסינית להסכמים, הסכמי הנורמליזציה בין ישראל לאיחוד האמירויות ובחריין, מה ניכר בה ומה המשמעויות?
התגובה הסינית הייתה צוננת. התגובה הסינית לא תמכה בישראל ולא שיפחה את העובדה שלאחר שנים של מסע ומתן שקט, של קשר דיפלומטי בין ישראל ומדינות המפרץ, נוצר מצב חדש של נורמליזציה, מה שאנחנו בהחלט מגדירים בצדק היסטורי. עכשיו, כשאתה שואל את עצמך למה בעצם התגובה צוננת, כאשר סין כל הזמן באחד מהעקרונות הבסיסיים של מדיניות החוץ שלהם, הם קוראים לפתרון באמצעות דיאלוג, לא באמצעות מלחמה. פתרון באמצעות מסע ומתן, ואז ישראל בדיוק עשתה את הדרך הזאת. והשאלה המאוד מעניינת, למה כאשר זה באמת נעשה, אבל בלי סין, הסינים באים וקצת מגישים כתף קרה, בזה שהתגובה העיקרית שלהם הייתה, אנחנו מקווים שהסוגיה הפלסטינית לא תיזנח. והסיבה המרכזית לכך, זה שסין מרגישה היום בתקופה הזאת של המתיחות העולה, המתח האסטרטגי בין סין וארצות הברית, סין רואה כמעט כל צעד שנעשה בזירה האזורית, הבינלאומית ובמזרח התיכון, כמשהו שקשור למדיניות טראמפ נגדם. והם שואלים את עצמם, במקרה הזה, מה קרה? מה בעצם התכנון שמכוון נגד סין? והם רואים לדוגמה הסכמים כאלה, כמשהו שהאמריקאים עושים, כחלק מאותה תחרות אסטרטגית, כדי לתקוע טריז בין סין לבין מדינות שסין בשנים האחרונות שיפרה מאוד את היחסים איתם, ומתי יחסים כלכליים, שחלק מהם גם יחסים מדיניים, בצורה טובה. לדוגמה, מדינות המפרץ, איחוד האמירויות הערביות, ב-2018 היה ביקור של נשיא סין אחרי 30 שנה, הם חתמו על הסכם לשותפות אסטרטגית, ועכשיו האמריקאים עושים צעד עם ישראל, שלמעשה הסינים לא היו מיודעים, הם לא היו חלק מהמשחק, והם רואים את עצמם כמעצמה שקצת נזנחה בעניין הזה, ובראייה שלהם זה צעד אמריקאי נגדם. זה למעשה הבסיס שצריך להבין איך הסינים רואים כל מיני שותפויות אחרות בעולם בחסות ארצות הברית.
אז איך נראים הדברים בבייג'ינג זה ברור. השאלה היא, מה בעצם עניין ישראל לכל האימות הזה בין סין לארצות הברית, כשאנחנו יודעים שגם מתקיים דיאלוג אסטרטגי בין ארצות הברית לבין איחוד האמירויות, ממש בימים אלה במישרין, כך גם לגבי בחריין. האם יש פה איזשהו ניסיון לגרור את ישראל הצידה מההליכה בתלם האמריקאי, או אולי אפילו לעשות מהלך של הזדהות, כמו שאולי ניכר פחות קודם לכן, עם אלה שנמצאים בצד השני של המתרס, עם מי שנפגעו אולי מההסכם הזה בראייתם, הפלסטינים, ואולי גם נגיע בהמשך לזה איראן.
הנקודה של ישראל, הסינים לא מנסים לגרור את ישראל לצד שלהם, כי הם מבינים בצורה מאוד מאוד ברורה, המטה של המפלגה ושל הממשל בבייג'ין מבין שישראל עם ארצות הברית, שלישראל יש דיאלוג אסטרטגי ויחסים אסטרטגיים קרובים והדוקים עם ארצות הברית. הסינים לא מנסים לקחת את ישראל, אבל יש נקודות מסוימות, כמו בנקודה הזאת, שלפעמים רואים שהם קצת אומרים לעצמם, טוב, ישראל כבר לא במחנה שלנו, אנחנו צריכים לבנות את זה, את היחסים שלנו עם אחרות. אני לא רוצה להגיד מתייאשים, אבל שהם רואים את ישראל כמדינה שהיא בכל מקרה בצד האמריקאי, וצעד כזה שנעשה כמו הסכם עם המפרציות בחסות אמריקאית, מרחיקה עוד יותר את הראייה הסינית שישראל באמת יכולה להיות לא פרטנר אסטרטגי, אבל פרטנר. אנחנו רואים את זה בכל מיני צעדים קטנים. בחודשים האחרונים אנחנו חיים בתוך צל הקורונה שהתחיל מסין, וכל העולם עסוק בזה, הסינים לא קיימו דיאלוג ברמת הנהגה עם אף אחד בישראל. לא היו בחודשים האחרונים שיחות בין ראשי המדינה, לא היו שיחות בין שרי החוץ. מה שסינים עושים הרבה מאוד מדינות, הם עשו עם כל שרי החוץ של הליגה הערבית, ביולי, שיחה גם על הקורונה, אבל גם על היבטים אחרים. הם עשו פעמיים שיחות בין שר החוץ הסיני ושר החוץ המצרי, לדוגמה. הם דיברו עם שר החוץ הירדני, הם נפגשו עם שר החוץ האיראני לפני שבוע. שר החוץ הסיני נפגש בסין עם שר החוץ האיראני, ואנחנו תכף נדבר על זה. ועם ישראל אין קשר ברמה הזאת, היה קשר עם מנכ״ל משרד החוץ לשעבר ביולי, לפני שהיה חילוף בישראל של מנכ״ל משרד החוץ. והמפגשים כרגע בינינו לבין הסינים לא ברמת הנהגה, וזה איזשהו סימן שהסינים לא מקדישים משאבים היום לישראל. הם בהחלט חושבים עכשיו איך להקדיש משאבים למדינות המפרץ, ששם יש גם הרבה יותר כסף, וגם הם לא רוצים שהמדינות האלה יברחו להם. הם יצרו איתם קשרים בשנים האחרונות, הם בנו הרבה מאוד קשרים אסטרטגיים, איך שהם קוראים להם, אבל בעיקר כלכליים, וחשוב להם מאוד לשמר את היחסים עם מדינות המפרץ, ולא רק עם איראן. אז זה היבט מאוד משמעותי לגבי הסינים. ישראל, דוגמה נוספת שציינתי אותה במאמר, שמאז מותו הפתאומי של השגריר הסיני במאי, בתקופה כל כך רגישה, היה מן הנדרש שהסינים ימנו שגריר חדש, וכבר היו להם שלושה סבבי מינויים של שגרירים למדינות שונות. בדרך כלל המינויים הם לקראת היום הלאומי הסיני, שהוא בראשון באוקטובר, ולישראל לא מונה עדיין שגריר. זאת אומרת, הם לא רואים את זה כעדיפות, זה לא משהו שהוא משמעותי עד כדי כך שהם יגידו, עכשיו אנחנו נעביר שגריר ממקום אחד למקום אחר כדי שיהיה גם בישראל. וזה חלק מאותם סימנים מעידים שאני רואה אותם כהתקררות מסוימת בתפיסה הסינית לגבי ישראל.
אז בתקופה כזאת של קרירות ביחסי, כמו שאתה מגדיר את המצב, מה מומלץ לישראל לעשות, וזה עוד לפני שבכלל דיברנו על עניינים שמעבר לתגובה הסינית להסכמים עם המפרציות?
ישראל חייבת לשמר דיאלוג ברמת הנהגה עם סין. סין היום היא אחת משתי המעצמות החזקות בעולם. היא הולכת להשפיע כלכלית, מדינית. היא חברה קבועה, מועצת הביטחון, שיש לה השפעה על הרבה מאוד מהלכים. היא בקשר קרוב עם הרבה מאוד מדינות במזרח התיכון. ישראל צריכה לשמר דיאלוג ברמת הנהגה עם סין, וגם להעביר היבטים מדיניים שחשובים לנו, כולל לדוגמה בנושא הגרעין האיראני, ברמת הנהגה. אסור לנו לדבר רק על הגרעין האיראני עם הסינים, זה מה שהיינו עושים בעבר, והסינים אמרו, אין לכם דברים משותפים שאנחנו נדבר איתם, כמו איך פיתוח הכלכלה וכדומה. אנחנו צריכים להבין שהסינים, הדבר הרגיש ביותר מבחינתם היום, זו אותה תחרות אסטרטגית עם ארצות הברית, אבל ישראל לא צריכה כרגע לבחור צד בצורה פומבית. ישראל כבר בתוך הצד האמריקאי. ישראל צריכה לשמר את היחסים עם סין ולראות איך אנחנו ממסדים גם קשר ברמת הנהגה, כדי שלא נגיע למצב שבשנים הקרובות בעצם יהיה איזשהו נתק בין ההנהגה הסינית שלא מתחלפת בשנים הקרובות בראשות שי ג'ינפינג לבין ההנהגה הישראלית.
אז בואו נשקיף קצת מעבר לאופק על סמך דברים שאתה כבר הזכרת, פגישה שהתקיימה בימים האחרונים בין שר החוץ האיראני למקבילו הסיני, ובה עולה הנושא של שיתוף פעולה אזורי במזרח התיכון, איך זה מתיישב או אולי נמצא במצב של אימות עם ההתפתחות ביחסי ישראל ומדינות המפרץ?
יש על הפרק הסכם מסגרת, הסכם אסטרטגי ל-25 שנה בין סין ואיראן. ההסכם הזה לא נחתם, מהסיבה המרכזית שהסינים לא רצים ולא משוכנעים שזה הזמן המתאים לחתום את זה עם איראן. האיראנים מאוד רוצים, ההנהגה האיראנית מאוד רוצה בהסכם, וזאת אחת הסיבות ששר החוץ האיראני נסע במיוחד לדרום סין כדי להיפגש עם שר החוץ הסיני. הם מצאו עיר בדרום סין כאשר שר החוץ הסיני היה בכלל בדרכו למדינות דרום מזרח אסיה, ושם הם נפגשו, והאיראני העלה עוד פעם את נושא ההסכם ל-25 שנה. הסיני מבחינתו העלה בכלל סוגיה אחרת, יצירת פורום אזורי במפרץ לדיאלוג בין המדינות בנושא הגרעין האיראני, ודיאלוג שבו תופשר המתיחות בין מדינות המפרץ. זהו יוזמה חדשה סינית, כאשר השאלה שעולה, למה בעצם העלו את זה? אתמול ב-20 באוקטובר, הסינים, שר החוץ הסיני, העלה גם את היוזמה הזאת במועצת הביטחון. הוא אמר, אנחנו סין מציעים שיהיה דיאלוג אזורי באזור המפרץ, כדי להקטין את המתיחות בין המדינות, וכדי לאפשר דיאלוג שיביא ביטחון ושלום בין המדינות במפרץ. והשאלה שעולה, מה המטרה הסינית? אז המטרה הסינית מכוונת למספר דברים. אחד, להיכנס לאותם מקומות שארצות הברית עוזבת. אם ארצות הברית לא עושה דיאלוג בין כל המדינות, סיני אחת שיכולה ליזום את אותו דיאלוג. הדבר האחר, להפשיר קצת את הקרקע לאותו הסכם ל-25 שנים, כאשר אם הם יצליחו ליצור את אותו דיאלוג בין מדינות המפרץ לבין איראן, זה יוכל לאפשר להם גם לחתום או לרוץ קדימה עם אותו הסכם ל-25 שנים, שהוא טוב לכלכלה הסינית, הוא בעיקר טוב לכלכלה האיראנית, והסינים יכולים לנצל את זה גם לקבל יותר אנרגיה, וההסכם הזה לא יזכה להרבה ביקורת במדינות המפרץ, אם הסינים באמת ילכו לאותו דיאלוג שאותו הם מציעים. והדבר הנוסף שאנחנו מחברים אותו עוד פעם לישראל, לאן זה יכול להביא את אותה בעיה שיש לנו, בעיה מאוד מהותית של המשך תוכנית הגרעין האיראנית, כאשר הסינים באים ואומרים, בוא אנחנו ניצור איזשהו דיאלוג באזור המפרץ, שהמדינות ידברו גם על היבטי ביטחון וכמובן על תוכנית הגרעין, כדי למצוא איזושהי דרך שהם יוכלו לחיות זו עם זו. ואנחנו צריכים בעניין הזה, אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך את אותו קשר קרוב שעכשיו אנחנו מפתחים אותו גם בגלוי עם מדינות המפרץ, כיצור דיאלוג איתם. המדינות רובן מאוד מודאגות מתוכנית הגרעין האיראנית, לא בהכרח הם ישר ירוצו לאותה יוזמה סינית, אלא הם ישקלו את צעדיהם ויחשבו באיזה כיוון הכי מתאים להם, וישראל בהחלט יכולה ליצור איתם דיאלוג כדי להבין איך אנחנו ביחד יכולים להתמודד עם הסיטואציה החדשה, עם מצב שבו בעצם מציעים להם בואו תדברו עם איראן, ואולי בלי ארצות הברית, כאשר ישראל רק משקיפה. אז אנחנו בעניין הזה צריכים גם להיות עירניים ליוזמות האלה, וגם ליצור עם בנות הברית שלנו הידברות, כדי שנוכל להתמודד עם זה גם באופן דיפלומטי.
האם לדעתך, וזאת השאלה האחרונה, יש אפשרות דווקא לפתות את סין לבוא אלינו, כדי לעזור לה למלא תפקיד משמעותי יותר במפרץ הפרסי, בין אם זה בהקשר האיראני או בהקשר של היחסים עם המפרציות?
זאת שאלה נהדרת, כי אם הסינים בקשר עם כולם, והם כל הזמן מצהירים, אנחנו חברים של כולם, למה בעצם הם אלו שלא יזמו את אותם שיחות בין ישראל למפרציות? למה הם, שהם באמת אחד הגורמים היחידים בעולם שיכולים לגרום לכך, לפחות להציע שתהיה הידברות בין ישראל לבין איראן לדוגמה, למה הם לא הולכים ביוזמות כאלה? האם הם עדיין חוששים להיכשל? כי זאת דרך מחשבה סינית, שהם לא הולכים לדברים שהם מראש אומרים שיכול להיות אפשר להיכשל בהם. אבל פה יש להם איזושהי אפשרות, וצריך גם להסתכל בדיוק איך ששאלת על הצד השני של המטבע. אולי דווקא לא רק לחשוש, אלא בואי להגיד, בתקופה כל כך מיוחדת, בתקופה של שינויים היסטוריים, אולי דווקא אפשר גם עם הסינים לא לפחד, גם שהם לא יחששו, ולבוא לאיזשהו מצב של דיאלוג שבו הצדדים השונים יוכלו לדבר ביניהם ולא רק לחשוש זה מזה.
דוקטור אייל פרופר, תודה רבה לך.
תודה רבה.